טוב, היינו אמורים ללמוד היום ספר ישעיהו, אבל בגלל המאורעות שתקפו אותנו, אמרנו שנעבור לנבואות אחרות, שאיכשהו קשורות לעניינים של הזמן שלנו. אז בטח כולכם שמעתם, לא? שאתמול היה... לא שמעתם. טוב, גם טוב. אז אתמול היה... הצהרה, הייתה הצהרה של נשיא ארצות הברית, של דונלד טראמפ, על תוכנית, איך קוראים לזה עכשיו? טראמפספר, ככה קוראים לזה, זה השם, של העתקת האוכלוסייה ברצועת עזה. הוא אמר, לא יודע כמה יש באמת, אבל הוא אמר שיש 1.8 מיליון ערבים, בעזה, ואפשר יהיה להעביר אותם למדינות אחרות. יש כל מיני בורסה של שמות עכשיו, לאן בדיוק אפשר להעביר אותם. וכמובן זה מאוד מעניין, נכון? כי פה בישראל, אם הוא היה אומר את זה, יכול להיות שהוא היה מגיע למעצר מנהלי. מזל שיש לו... איך קוראים לזה? חסינות, חסינות, כן, יש לו חסינות בתור נשיא ארצות הברית. אבל באמת זה דברים מפתיעים מאוד, אין מה לומר. זה אגף ככה את כל העם היושב בציון מימין, ולדבר על העתקת כל אוכלוסיית עזה. אז בשבילנו זו הזדמנות טובה לדבר עוד פעם. כבר דיברנו כמה פעמים על מה המשמעות של עזה, מה קורה בעזה, מה אנחנו חושבים שצריך להיות בעזה וכן הלאה, ומה התורה אומרת והתנ"ך אומר על עזה. אז נתייחס קודם כל לתוכנית של טראמפ בכמה משפטים, ואז נעבור יותר לסוגיה התוכנית. אז דבר ראשון, יש בתוכנית של טראמפ דבר אחד טוב ואמיתי, וכל השאר דברים גרועים. העניין הוא, מה שהופך את זה במסובך, זה שהדבר הטוב והאמיתי, המשקל שלו והחשיבות שלו הוא יותר מכל הדברים הגרועים גם יחד. אבל צריך לדעת גם את זה. אז מה הדבר הטוב והאמיתי? הדבר הטוב והאמיתי שבעצם כמעט תמיד שעוסקים במה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז יש איזו הנחת יסוד שהפלסטינים הם בני הארץ ואנחנו אורחים. כלומר, תמיד יש דיבור או אפשרות לדבר על לגרש יהודים מהבתים שלהם, להוציא אותם מהמקום שבו הם נולדו, במקום שבו הם חיים, ואין שום אפשרות לדבר באותו הנוסח על הפלסטינים. כלומר, הם קבועים. זאת אומרת, גם שאומרים לנו דברים, כל מיני פתרונות, כל מיני רעיונות עיוולת, כמו שתי מדינות ושני עמים, אז בדרך כלל מתכוונים לזה שתהיה מדינה אחת, שהיא מדינה יהודית עם מיעוט ערבי, שלא הולך בשום מקום כי הם אזרחי ישראל, והמדינה השנייה תהיה יודנריין. כלומר, מדינה ערבית בלי יהודים. זאת אומרת, אין שום סימטריה בין התפיסה של העולם את היהודים בארץ ישראל, לתפיסה של העולם את הערבים בארץ ישראל, או את הפלסטינים, שהם נתפסים כמשהו קבוע שאי אפשר בכלל לדבר על להזיז אותו. ואז הגיע טראמפ ואמר פעם ראשונה, רגע, אפשר להזיז גם את הפלסטינים. אם מדברים כל הזמן על להזיז את היהודים, אז למה לא להזיז את הצד השני? זה גם אופציה. זה דבר טוב. זאת אומרת, זה כנראה לא יקרה כפשוטו. אבל זה דבר טוב כי זה טוב מאוד שהעולם יכיר באופציה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל ולא הולך לשום מקום. ואם מדברים על תנודות של אוכלוסייה, אז אפשר לדבר בראש ובראשונה על תנודות של אוכלוסייה פלסטינית. אז עד כאן הדבר הנכון והטוב בתוכנית של טראמפ, שהוא, כמו שאמרתי, הוא יותר טוב מכל הדברים הלא טובים. בסדר? במשקל שלו זה הדבר הכי חשוב שנעשה אתמול, זה. אבל עכשיו נדבר על מה באמת צריך לעשות. כלומר, לא שאני מתיימר להיות מדינאי ולא, בטח לא פוליטיקאי, אז לא נדבר על מדינאות ופוליטיקה, אבל נדבר על מה שהתורה אומרת, ונחזור על כמה דברים שהם מאוד מאוד חשובים ויסודיים, גם לגבי עזה. אז לגבי עזה, לפני הכל יש לנו כמה נבואות, בעיקר יש המון, אבל יש שלוש נבואות מאוד מרכזיות על עזה. את הראשונה למדנו באריכות, היא נמצאת בספר זכריה בפרק ט', איפה שכתוב ועבד מלך מעזה. השנייה נמצאת בספר עמוס, בפרק א', על שלושה פשעי עזה ועל ארבעה לא שיבנו. והשלישית נמצאת בספר צפניה, בפרק ב', ובעצם כולן דומות זו לזו, אבל יש בהם מוטיב חוזר שצריך לשים לב אליו, והוא שחורבן עזה זו מציאות לא טובה. זו לא מציאות טובה, תכף נסביר למה. אז בפרק ב', זה נתחיל מזה, פרק ב' בספר צפניה, תפתחו אם אתם רוצים, יש נבואה שהיא סוג של נבואת הוכחה לעם ישראל. ומה כתוב בה? כתוב בה התקוששו וקושו, פסוק מאוד קשה, הגוי לא נחשף, אז התקוששו וקושו, הכוונה כנראה שתחזרו בתשובה, ככה עולה מהגמרא בבא המציע, שזה הכוונה של הלשון פה, אם כי בפשט זה נשמע הפוך, זה נשמע שכאילו תהיו נוקשים, איזה אורח ביום רביעי, תיזהר שלא תהפך לדלעת. אז התקוששו וקושו, הכוונה שתהיו, תחזרו בתשובה איך שחזר מפרשים, הגוי לא נחשף. מה זה לא נחשף? זאת אומרת, הגוי שלא כוסף לקדוש ברוך הוא, לא מתאמץ ורוצה להגיע לקדוש ברוך הוא, בטרם לדת חוק כמוץ עבר יום. כלומר, מה זה בטרם לדת חוק? לפני שיהיה את הדין של הקדוש ברוך הוא בעולם, הימים עוברים מהר. הזמן עובר מהר. זה כולנו מכירים, נכון? הזמן אף פעם לא עומד מלכת, ושאתה מחכה שמשהו יקרה, לפעמים זה מגיע הרבה יותר מהר כפי שציפית, וגם יום הדין, זה יום הדין של הקדוש ברוך הוא, יגיע מהר, כן? כמוץ עבר יום. בטרם לא יבוא עליכם חרון אף אדוני, בטרם לא יבוא עליכם יום אף אדוני, בקשו את אדוני כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענבה, אולי תסתרו ביום אף אדוני. כן? זאת אומרת, יהיה יום חרון של הקדוש ברוך הוא, יש הזדמנות לחזור בתשובה, לבקש להיות צדיקים וענבים, ואז אולי אתם לא תסבלו. מי זה אתם? עם ישראל, כן? אולי לא תסבלו במה שיקרה. ומה יקרה? תראו. כי אז העזובה תהיה, ואשקלון משממה, אשדוד בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. זאת אומרת, ביום הדין הגדול של הקדוש ברוך הוא, הוא יחריב את כל האזור של חוף הים. עכשיו, כמו כל נבואה, לנבואה הזאת יש אין סוף פרשנויות. כמו שדיברנו הרבה פעמים, כל נבואה יכולה להתפרש בשני אופנים, שהשני הוא אין סופי. האופן הראשון זה האופן ההיסטורי. כלומר, באופן ההיסטורי, עזה ועקרון ואשקלון זה ערים ששייכות למי? לפלישתים. גם הנבואה של עמוס, גם הנבואה פה של צפניה וגם הנבואה של זכריה מדברות ללא ספק ברמה ההיסטורית על פלישתים. אבל אנחנו יודעים כלל גדול שכל נבואה שנכתבה, היא נכתבה לשעתה ונכתבה לעתיד לבוא. זאת אומרת, היו לעם ישראל נביאים כפליים כיוצא מצרים, היו המון נביאים. אבל הנבואות שלהם היו נבואות לעיתו וזמנו של אותו הנביא. ולכן זה לא נכתב ולא התגלגל לנו בהיסטוריה דרך התנ"ך. הנבואות שנכתבו הן נבואות כאלו שיש להן משמעות גם היסטורית לעתיד לבוא. זו הבנה בסיסית של נבואה. אם לא מבינים ככה נבואה, אפשר לקחת את הספר הזה ואחר כבוד לשים אותו בפח. כן? לא מעניין אותנו מה התנבאו לפני 2700 שנה או 2300 שנה בכל מיני מקומות רחוקים. מעניין אותנו איך הנבואה רלוונטית לזמננו, בשביל זה יש לנו תנ"ך, נכון? מכיוון שאנחנו לא חס ושלום שמים את התנ"ך בפח, אנחנו מאמינים בו ובנבואותיו, אז צריך לדעת שבכל נבואה יש גם פרשנות לעתיד לבוא. עכשיו תמיד שואלים את השאלה, מה זה פרשנות לעתיד לבוא? אולי זה כבר קרה? או אולי זה לא עכשיו, אולי זה כבר יקרה? זו בעיניי, זו הסתכלות לא נכונה על נבואה. הנבואות זה קונספט שהוא כל הזמן מתרחש. בסדר? הנבואה שניתנה לעתיד לבוא, היא לא ניתנה בפעם אחת לעתיד לבוא. זה לא שבנבואה יש שני פירושים, פירוש אחד לעכשיו, כלומר עכשיו בתקופת הנביא ההיסטורית, ופירוש שני לעוד פעם אחת לעתיד לבוא. לא, כי הנבואה היא מעל הזמן. כלומר, יש לה פרשנות נכון היסטורית, אבל הפרשנות שלה לעתיד לבוא היא כל הזמן הולכת ומתחדשת בעולם. כלומר, בשביל מה יש לנו תנ"ך? בשביל שנוכל להבין את העולם. התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, הוא ספר שמשמש לנו כפלטפורמה להבנת המאורעות בעולם. כלומר, יהודי טוב, יהודי תנכי, זה יהודי שרואה מאורעות גדולים קורים בעולם, ולאן הוא חוזר? לתנך. עכשיו צריך להיזהר, אנחנו לא אבנגליסטים, כן? אנחנו לא אומרים, הנה זה כתוב, אז ככה צריך להיות. אנחנו מסתכלים טוב טוב, שזה קשור למציאות, שהפרשנות היא פרשנות כזאת שמסתדרת עם כל המאורעות, ועם התורה שבעל פה, ועם המסורת שלנו, ולא לפרש דברים תלושים רק על פי התנך. אבל כן, אנחנו מחפשים בתנך את הקונספט המרכזי של הדברים ואיך צריך להבין אותם. ואין ספק שאפשר לפרש את הנבואות שלנו בהרבה דרכים, אבל כולן מסתכלות על חורבן עזה כדבר לא טוב. זה לא טוב שעזה חרבה. למה אני אומר את זה? כי ראיתי היום הרבה חגיגות, הרבה אנשים אמרו, איזה מזל שחרבנו את עזה. עכשיו טראמפ אומר שנבנה אותה מחדש כעיר אמריקאית, מפוארת, יבואו לשם אוכלוסייה מכל העולם. זה יהיה משהו כזה בין הונג קונג וסינגפור, אולי יש שם גם איזה קזינו, כבר חשבנו על המודל הזה פעם, לא? במקום לעשות את הקזינו פה בישראל, זה קזינו, זה לא דבר יפה, זה הימורים, זה לא טוב, זה מושך אנשים כאלה דעת, נעשה את זה ביריחו, ככה עשו אז. אתם זוכרים, היו הולכים לקזינו ביריחו, עד שרבין אמר שעזה ויריחו תחילה, זה כבר סיפרתי פה פעם, שהייתי ילד, אז כולם, אתם זוכרים את הסיסמה הזאת? בשנות ה-90, מתי, אתה זוכר? עזה ויריחו תחילה? אז הייתי בטוח בתור ילד שעזה ויריחו זה שנייה אחת קופצים, זה אחד ליד השני, ואמרתי שזה שני עולמות. כי כל הזמן שמענו, עזה ויריחו, עזה ויריחו, עזה ויריחו. כמובן, יריחו זה במזרח, בבקעה, עזה זה במערב, אין שום קשר, אבל בסדר, ככה יצא אז עם הפלסטינים. על כל פנים, אנחנו רואים פה באופן חד משמעי שחורבן עזה הוא שלילי. וזה דבר תמוע. זה דבר תמוע מאוד. למה זה תמוע? כי בעזה יושבים פלישתים. הם עם רע מאוד.
אגב, הפרשה שתהיה השבוע.
נכון, חי וחז יושבי פלשת. יש לנו את הפלישתים. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כן? אגב, יש סתירה בפרשה שלנו. שמת לב? כי כתוב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אבל אחרי זה כתוב, בשירת הים, חי וחז יושבי פלשת. זאת אומרת, הם כן פחדו. כנראה ש... קריאת הים השפיעה עליהם איזה משהו, כן? זאת אומרת, קרה איזה שינוי. אבל בואו נדבר מילה על הפלישתים. בואו נגיד איזה משהו על הפלישתים. הפלישתים זו תופעה מאוד מעניינת. קודם כל, איפה יש פלישתים פעם ראשונה בתורה, אתם זוכרים?
כן,
לא זוכר. לא, 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 הרבה לפני. מלך גר, הנה, יש לנו פה מחשב מהלך. מלך גר, אבי מלך, מלך גר, נכון? עם אברהם ויצחק, שניהם מוזכרים לנו הפלישתים, וזה נורא מוזר. למה זה מוזר? כי זה לא מאפיין בכלל את הפלישתים שאנחנו מכירים אחר כך. אחרי זה יש לנו פלישתים שאנחנו מכירים אותם היטב. נכון? החל מתקופת השופטים, לפני שאול, למה שאול? מתקופת השופטים, משמשון ואפילו קצת לפני, יש לנו עם שנקרא פלישתים, והעם הזה שנקרא פלישתים, יש לו מאפיינים מאוד ברורים. קודם כל הם לא חקלאים, הם לוחמים. הם כל הזמן רק נלחמים, זה מה שהם עושים. דבר שני, אין להם מלך. מה יש להם? סרנים, סרני פלישתים. כן, יש להם סרני פלישתים, שהם מין מנהיגים צבאיים כאלה מקומיים, שהם מתאחדים ביחד איזושהי קבוצה ומאחדים אותם כעם אחד, ובכלל הם נראים כעם זר ורחוק ומנוכר, הם לא מגדלי צאן, וכלום, רק נלחמים, וזה לא תואם בכלל את הפלישתים של ספר בראשית. למה? הפלישתים בספר בראשית, מה הסיפור שלהם? יש להם מלך, אבי מלך מלך גר, מה הם? רועי צאן, נכון? מה? הם שמים, הם שמים, תודה. כן, ונראה על פניו שאין שום קשר בין הפלישתים האלה לפלישתים האלה. זה נכון, אין שום קשר, אתם יודעים למה? כי הפלישתים לא ידעו שהם פלישתים. זאת אומרת, פלישתים זה מילה, מילת גנאי, שאנחנו נתנו לעמים שמה עושים? פולשים. מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, עם שפלש מרחוק, איך קראנו לו? פלישתים. לכן, בעצם הפלישתים לא היו פלישתים. אנחנו קראנו הם ככה. אבל אנחנו מדברים על הפלישתים שלנו, שהגיעו אחר כך, והפלישתים הללו היו אויב מר של ישראל בתנך, לאורך תקופה מאוד ארוכה בספר שופטים, אחרי זה בספר שמואל. היה קרב גדול, כמו שאני אוהב את כל הזמן להזכיר פה עם הפלישתים, נכון? אבן העזר, ומה קרה? הפסדנו, נכון? בראש העין. בכל הקרבות מפסידים, והיה אחר כך הפלישתים אפילו הרגו את מלך ישראל הראשון, שאול נהרג על ידי הפלישתים, ובעצם המאבק העצום עם הפלישתים מגיע לשיאו מתי? בימי דוד המלך, ויש לזה גם מעשה מאוד סימבולי, מאוד מפורסם, איזה מעשה?
דוד נלחם.
מה? מול מי דוד נלחם? גוליית, תודה, יונתן. מול גוליית, דוד וגוליית, זה בעצם ישראל מול הפלישתים, נכון? זה הסמל, וזה גם סמל שבעצם מסמל את כל מה שהם, וכל מה שאנחנו, נכון? כי הם, מה הם רוצים? להרוג. מה הם מביאים? בן אדם עם שש אצבעות בידיים, שש אצבעות ברגליים, גובה עצום, כולו עמוס בשריון וחרבות וזה, ואיך דוד המלך מגיע אליו? בלי כלום, נכון? הוא מנסה לשים את הבגדים של שאול, זה לא עובד, הוא שם את הבגדים של שאול, זה לא נוח לו, לא הולך לו טוב, המדים לא בגודל שלו, הוא מתפשט מהכל, בא עם החלוקי נחל, ואז שגוליית מבזה אותו, הוא אומר לו, אתה בא אליי בשם הזה, אני בא אליך בשם השם אלוהי צבאות, אתה חירפת מערכות אלוהים חיים, והוא מנצח אותו. וזה כאילו הקרב הזה שמופיע שם בספר שמואל א', בפרק י' ז' י' ח', הוא הסמל כאילו של ההבדל הגדול בין ישראל לפלישתים. אבל אז קורה משהו מאוד מעניין בהיסטוריה. הפלישתים נעלמים בעצם. בסדר, אחרי דוד המלך הם עוד היו, הם מופיעים בתנך. נדמה לי עם יהורם מלך יהודה, מוזכר בדברי הימים, שהוא עוד גם קצת נלחם בפלישתים. אבל זה ברור שהם התפרקו מלהיות קבוצה אחת גדולה. הם הלכו והצטמצמו, ואז ההיסטוריה נמשכת, גם אחרי התנך לצערנו, נחרב בית המקדש וקורה כל מה שקורה, והרומים נמצאים פה, ותמיד אני מזכיר לכם מה המאורע הכי גרוע שקרה לעם ישראל בתקופת חז"ל. בתקופת חז"ל, בתקופת התנאים, מה המאורע הכי גרוע שקרה לנו? פסקה נבואה זה לפני עוד. מרד בר כוכבא, תודה. זאת אומרת, מה התשובה הלא נכונה? חורבן המקדש. חורבן המקדש במסורת שלנו הוא המאורע הנורא ביותר שהתרחש לנו, אבל צריך לדעת שאחרי חורבן המקדש, טיטוס שהחריב את המקדש, הוא לא החריב את היישוב היהודי בארץ ישראל. היישוב היהודי המשיך להיות חזק ופועל וקיים, ותפקד, ועוד היו יהודים גם בירושלים. תן לי יבנה וחכמיה, נכון? זאת אומרת, המשיך איזה משהו, אבל זה קרה בשנת 70, החורבן היה בשנת 70, אבל בשנת 132 עד 135 היה מרד בר כוכבא, וזה כבר שבר את הרומאים, כי מרד בר כוכבא, בניגוד למרד הגדול, היה בו אלמנט שלא היה במרד הגדול, וזה מה? שהוא הצליח לא רע. הוא הרג המון המון בר כוכבא, הרג המון רומים, הוא חיסל לגיון שלם. יש שם בלאגן גדול לרומים, יש היסטוריונים שעד היום אומרים שתחילת שקיעתה של האימפריה הרומית זה בחוסר היכולת לדכא מהר ובאופן יעיל את מרד בר כוכבא. ואז היה קיסר אחד רשע מרושע רומי, אדריאנוס שמו, נכון? עליו חז"ל המציאו את שחיק תמיה, שחיק עצמות, שזה בעצם בשפה מודרנית, מה זה? יימח שמו, כן? אז אותו אדריאנוס, יימח שמו וזכר זכרו, הוא אמר עם היהודים האלה, אין תקווה, אסור לתת להם קיום. אז אצל הרומיים העולם היה מחולק לפרובינציות. פרובינציות זה או פרובינקיות, תראו איך קוראים את הלטינית, זה כאילו אזור שלטוני. כמו שהיה לפני זה פחבות, אז היה נכון, זה בא מפרובנס, אז היה פרובינציות, אז איך קראו לפרובינציה שלנו? קראו לפרובינציה יהודיה, בסדר? יהודה. והוא עשה קצת שיעורי בית, אדריאנוס, הוא בדק וגילה מי האויב המר ביותר של עם ישראל בתנך? הפלישתים. אז הוא שינה את השם מפרובינציה יהודיה לפרובינציה פלסטינה. ככה נולד השם פלסטינה לארץ ישראל. זה היה קצת בשימוש שבנה, ועל זה הרודוטוס כבר אומר פלסטינה, אבל זה היה מה שתפס את השם טוב, פרובינציה פלסטינה. וככה נהיה פלסטין. עכשיו זה ברור, צריך להיות עיוור כדי לא לראות את הקשר הרוחני בין הפלישתים של אז הפלסטינים של היום. זה נכון שזה לא אותו עם בשום פנים ואופן. הפלישתים ההם הגיעו מכפתור, הם כנראה היו כתוב בירמיה או כתוב פה בצפניה, הם כנראה היו ממוצא, סוג של מוצא יווני. הם היו עם יווני, סוג של, או דרום אירופאי, אבל בגלגול הרוחני, זה כמו שאדום התגלגלו לרומא ולנצרות, כן? זה אופן, זה התפתחות, כאילו הטרנספורמציה רוחנית, זה לא שהם צאצאים שלהם פיזית. אז גם כאן אין ספק שאפשר לראות את הקשר בין הפלישתים לבין הפלסטינים שמגיעים אחריהם. אני לא אומר שצריך לגזור מזה עכשיו תוכנית פעולה מדינית, כן? אבל אפשר לראות את הקשר, וזה רק מעצים את השאלה האדירה, למה זה כל כך גרוע? למה הפלישתים הארורים האלה, אי אפשר לשמיד אותם ולשמוח? למה בנבואה הזאת יש טון כאילו שאומר, זה דבר רע, זה יום הדין הגדול והנורא, שעזה תחרב ועקרון תעקר, כן, או ועבד מלך בעזה, וכל מה שכתוב אצל זכריה. מה? אתה רואה, תסתכל, קראנו את הפרק, את פרק ב', ואתה רואה שיש פה יום הדין, נכון? זאת אומרת, אתה רואה שצפניה מזהיר אותנו, הוא אומר לנו, בקשו את אדוני כהן וארץ, אשר משפטו פעלו, בקשו צדק, בקשו ענבה, אולי תסתרו ביום אף אדוני, ואז מתואר מהו, כן? כי אז העזובה תהיה, ואשקלון ישממה, אשדוד בצהריים יגרשו, ועקרון תעקר, כן? זאת אומרת, הוי יושבי חבל הים, גוי קרתים, דבר אדוני עליכם, כנען, ארץ פלישתים, ועבדתיך מהן יושב. כן, אתה רואה... כן, אבל זה יום מדהים. זאת אומרת, זה יום לא טוב. זה יום שאומר, הוי, זה יום של קריאה לא טובה. גם בזכריה, אז אתה רואה את זכריה, זה לא רחוק, זה רק הספר הבא, שאתה רואה בזכריה בפרק ת', אז אתה רואה דבר מאוד מעניין, שהפרק של, שמזכיר לנו בפרק ת' בפסוק ה' שכתוב תרא אשקלון ותירא עזה ותחיל מאוד ועקרון כי הוביש מבטה ועבד מלך מעזה ואשקלון ותשב וישב ממזר באשדוד ויכרע תגעון פלישתים, כן? ואז אתה רואה בהמשך שגם בנבואה שיש אחר כך, שזו נבואה מאוד מאוד משמחת, כן, הנבואה שאחרי זה נבואת המשיח, נכון? גילי מאוד בת ציון, ארי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור. ואז מה כתוב? והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים ומן הארץ עד הארץ. זאת אומרת, תמיד יש פה, בסוף, אחרי המלחמה, יש פיוס. כן? זאת אומרת, זה נכון שזה לא טוב שעזה תהיה חרבה, כי צריך מה? לבנות אותה. במילים אחרות, זה דווקא מסתדר היטב עם התוכנית של טראמפ, לא? לבנות את עזה. אבל במילים אחרות, מה צריך לעשות? צריך במילים אחרות, כאילו, מה הבעיה בעזה? למה אי אפשר רק להחריב אותה? תגידו לי. מסברה, מה שנקרא, לא צריך הרבה להתאמץ. זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל, אנחנו לא רוצים שארץ ישראל תהיה חורבן. נכון? כן, זה ארץ הקודש שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להשאיר אותה בחורבנה. אנחנו רוצים שהיא תהיה מה? בנויה. היא תהיה מיושבת, נכון? היא תהיה בנויה. ולכן, מה הרבה יותר חשוב מזה שעזה נמצאת בחורבנה? שמה היא תהיה? היא תהיה בנויה, היא תיבנה טוב, היא תראה כמו שצריך. לא, לא, הבעיה שהיא חרבה זה לא טוב. זאת אומרת, גם בנבואה בצפניה, אתה רואה שהתפקיד של עם ישראל אחרי זה שהוא יורש את עזה זה לבנות אותה מחדש. כן? זאת אומרת, זה לא, המטרה היא לא להשמיד את הפלישתים. זה מטרה משנית. זה מטרה משנית. מה המטרה המרכזית? שזה מה אומר? לבנות את העזה, שזה מה אומר? שמה יגורו בה? יהודים, נכון? כי אני כבר אמרתי פה בשיעור, כמה פעמים, הכיבוש משחית, נכון? הכיבוש משחית. רואים את זה בחוש. כל הזמן אומרים שהשמאל אומר בישראל שהכיבוש, אני שמאלן, אז זה קל לי להזדהות, כל הזמן אומרים שהכיבוש משחית. ברור שהכיבוש משחית, זה נכון. אם אתה שולט בחבל ארץ על ידי צבא, כן, על אנשים זרים, זה משחית אותך. למה זה משחית אותך? כי מה אין שם? מה אין? אין חיים. אין חיים. כל מי שהיה אי פעם בצבא והסתובב בגזרות שאין בהם אזרחים, לא ביהודה ושומרון, שם יש מלא חיים. אבל שאתה מסתובב בגזרה כזאת, כמו בזמנו היה, גם היום יש, כבר שישאר, יש ציר פילדלפי. אז מה זה ציר פילדלפי? כל חייו שהיה בימות חייו בציר פילדלפי, הוא מכיר את התחושה המוזרה, הרי איפה נמצא ציר פילדלפי? בין מה למה? בין עזה למצרים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך ערבים עזתיים, מצד השני יש לך ערבים מצרים, ואתה באמצע. למה זו תחושה מוזרה? מה מיד עולה לך? איזו תחושה? איזו שאלה?
מה אני עושה פה?
עכשיו אני לא הייתי, אבל מי שהיה במוצב בתקופה של לבנון לפני שנת 2000, הייתי בלבנון, אבל כשהייתי בלבנון היו בה עוד הרבה חיילים, אבל מי שהיה בתקופה שעוד נלחמו במה שנקרא רצועת הביטחון, נכון, מה תמיד היה הדיבור נגד להיות שמה של החיילים? אמרו, אנחנו פה ואין פה, על מה אנחנו, מה אנחנו עושים פה? עכשיו, מבחינה אסטרטגית כמובן יש בזה הרבה היגיון, כי זה מה שנקרא רצועת ביטחון, זה מה שזה היה. בדיעבד מסתבר שאולי הוויתור על זה היה מוקדם מדי ולא מדויק, אבל ברור שזה לא חיים. זה לא אזור חי. אתה לא יכול להגיד שזה כיבוש של ארץ ישראל, שבו אתה מקיים את המצווה של לחיות בארץ ישראל. כי מה? כי אתה לא חי. אתה לא חי. אתה כובש רק. והכיבוש מה הוא עושה לך? הוא משחית אותך. כי אתה שם ככוח צבאי, בלי חיים. לכן מה תמיד צריך לעשות? להתיישב. ההתיישבות הרבה יותר חשובה מכל כיבוש. וכאן אפשר כבר להגיע בעצם לאיזו נקודה מאוד מרכזית באותה... אולי לפני זה, אולי לפני זה. אולי בעצם צריך להבין שהסכסוך שלנו עם הפלסטינים, בהסתכלות אנכית, זה הסכסוך עם הפלישתים. והאב טיפוס של הסכסוך הזה זה דוד מול גוליאת. למה? תגידו, זה לא מסתדר, נכון? כי אנחנו חזקים והם חלשים.
אבל הם הרבה
גדולים. לא, לא, אנחנו הרבה והם מעט. במציאות אנחנו יותר מהם, בטח יותר חזקים מהם. אבל הנקודה היא, עוד פעם, הנקודה היא שבעצם כל המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה בשנה וחצי האחרונות, זה מלחמה מול אנשים שעוד לא הצהירו על שום דבר שמוכן לשכנע אותם להניח את הנשק שלהם. זאת אומרת, במילים אחרות, אני עוד לא שמעתי על עזתי אחד שאומר, בואו נפסיק. בואו נפסיק. נפסיק כאילו, שני הצדדים, כן? לא בואו ננצח, בואו נירגע. כן? בואו נגיד לעצמנו, תראו, אצלנו יש חטופים שלכם, אתם פוגעים בנו, בואו נשחרר קצת חטופים. אתם, נמצא איזו נוסחה להרגיע את האווירה, זה לא בלקסיקון. זאת אומרת, זה מלחמה שצד אחד אוחז בה עד המוות. וזה גם מה שהוא יקבל, אבל זה מה שהוא אוחז בה, עד המוות. כלומר, אין שום דבר, כולל המוות, שיעצור את הצד הזה מלהילחם. על פי טענתו, לא על פי טענתי. אני לא הדובר שלהם, וככה הם אומרים, תחת כל עץ רענן, וראו את זה עכשיו, היה הרבה כאלה שהחזירו אותם עכשיו הביתה, במסגרת עסקת החטופים, והם אמרו, אנחנו שמחים שאנחנו מנצחים את המלחמה הזאת, ולא אכפת לנו על כל החורבן הזה, העיקר שהיהוד חטפו את המכה שהם חטפו, ואתה רואה באמת, אתה, אין מה להגיד, בסירות נפש. ראוי להערכה, לא? ראוי להערכה, איזה בסירות נפש יש להם על מה שהם עושים. אי אפשר שלא להתפעל מהמאמץ הגדול שלהם, אבל צריך לדעת מול מה אנחנו עומדים. בסדר, אנחנו עומדים מול כאלה שמוכנים להילחם עד טיפת הדם האחרונה, בדיוק כמו הפלישתים בזמנם, וזה פחות מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה מה אנחנו צריכים להיות, נכון? אז אם הם הפלישתים, אז מה אנחנו צריכים להיות? דוד המלך, כן? זה עם שאול לא מנצחים את הפלישתים.
מה היה
הטעות
של שאול? מה היה הטעות של שאול?
הוא תמיד רצה טקו. הוא תמיד הסכים להתפשר על איזשהו טקו. הוא תמיד לא הלך עד הסוף. הוא לא הלך עד הסוף עם המלאק, הוא לא הלך עד הסוף עם פלישתים. הוא תמיד היה מוכן לשמור על אי הכרעה. בסדר? מלחמת חפירות, נעשה גבולות, וזה לא עובד, זה לא עובד, כי הפלישתים הם אויב שאם הוא לא מנוצח, הוא מנצח. אין אופציות ביניים. מה? בדיוק, למרות שדוד לא היה ג'ינג'י, צריך לדעת, זה סתם, זה אגדה אורבנית, כי כתוב שהוא היה אדמוני, מה זה אדמוני? אתם יודעים? האור שלו היה אדמוני, כן, זה הפשט, בסך שהוא אדמוני, לא שהוא היה ג'ינג'י בשר, אבל לא נורא, זה יפה, זה יפה בכל הציורים של רמברנט וזה, שהוא נראה ג'ינג'י, זה מאוד יפה, אני אוהב את זה. אבל מה זה משנה, כן? גם אם הוא לא היה ג'ינג'י, ראוי היה לו להיות ג'ינג'י, נכון? אמנם הוא הוציא סטיגמה של ג'ינג'י וכל לדורותיהם, אבל זה בסדר. על כל פנים, אז בעצם דוד המלך הוא מנצח את הפלישתים בדרך אחרת לגמרי, הוא מבין כמובן שזה יכול להיות מנצח, יכול להיות מנוצח, אבל כשהוא מגיע לקרב עם פלישתים, הוא עומד מול גוליאת ואומר, אני לא צריך כלום מולך, חוץ מזה שאני יודע שאני בא בשם השם אלוהי מערכות ישראל. ואז אני יכול לנצח אותך עם חמישה חלוקי נחל. לא צריך הרבה חרבות, וכל הבגדים האלה של שאול, הם רק מאמיסים עליי. כלומר, אם אני בא בשם רעיון נכון, אני מנצח. והפספוס, וזה דבר שצריך לזכור אותו שוב ושוב ושוב, הפספוס האמיתי שלנו, והסיבה שאנחנו נמצאים בסכסוך של קרוב ל-100 שנה, עם הפלסטינים מבלי שהוא יהיה מוכרע, זה לא סיבה צבאית, זה לא אסטרטגיה שגויה, זה לא התנהלות מדינית וקויה, זה נטו, לא יודע אם נטו, אבל זה ברובו שאלת התודעה. ומה הכוונה? בעצם יש שני נרטיבים, שני סיפורים ששולטים בעולם לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ושניהם נכונים. זאת אומרת, מה הכוונה שניהם נכונים? שניהם סותרים זה את זה, אבל אפשר לקרוא באופן קוהרנטי את כל המציאות ואת כל ההיסטוריה, גם באופן הזה וגם באופן הזה. מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, כל אחד שמחזיק באחד מהנרטיבים האלה, הוא לא יהיה הזוי, כי הוא יכול להסביר את הכל על פי הנרטיב שלו. נרטיב אחד אומר שהציונות היא תנועה קולוניאליסטית. ושאפילו חלק מראשי הציונות ראו את עצמם כקולוניאליסטים. קולוניאליסטים בריטים או אירופאים. וזה נכון. עובדתית, חלק מהם ראו את עצמם קולוניאליסטים. זאת אומרת, זו חבורה של אירופאים שהגיעה לפה בתקופה שבה המדינות האירופאיות בנו מושבות אירופאיות ברחבי כל העולם כולו, בהודו, באוסטרליה, בסין, באמריקה, בדרום אמריקה, באפריקה כמובן. ואז רצו גם לחלק ביניהם את המזרח התיכון, אתם זוכרים, הסכמי סייקס-פיקו, שחילקו עם דף ועט את המזרח התיכון, החצי הצפוני בצרפת, החצי הדרומי בבריטניה, וכחלק מכל המהלך הזה, היו כמה אירופאים מזן נדיר, שקראו לו יהודים, והם בנו שלוחה אירופאית, מצודה צלבנית כזאת, במזרח התיכון, שקוראים למדינת ישראל. ולכן הציונות היא קולוניאליזם, ואנחנו כמובן חיים בעידן של פוסט-קולוניאליזם, זאת אומרת אין דבר יותר מגונה בכדור הארץ כולו מאשר קולוניאליזם. התקופה הקולוניאליסטית נגמרה, היום אסור להזכיר את זה, ההפך, נשים עם חוק כל סימן של הקטן הקולוניאליסטי, ובצדק צריך לומר, הקולוניאליזם הייתה תופעה בזויה ומגונה. אני לא נגד הפוסט-קולוניאליזם, אני חושב שיש בו הרבה דברים טובים ונכונים, אבל באמת מנסים לחוק כל, ונשאר קבוצה אחרונה של קולוניאליסטים שבנו מצודה צלבנית במזרח התיכון, בלב ליבו של ביתם של הילידים, וזה מדינת ישראל. השלוחה הלבנה האירופאית שנמצאת במזרח התיכון. כמובן זה סיפור נורא יפה, למה נורא יפה? כי איך התחיל הפוסט-קולוניאליזם? מתי הבינו שקולוניאליזם זה רע? אחרי המלחמת העולם השנייה. לא נכון, היה עוד קולוניאליזם אחרי מלחמת העולם הראשונה, והיה עדיין לאומיות חזקה והסכמי ורסאי. לא, אבל כל המדינות קיבלו עצמאות בתקופה שלנו. הודו, סרי לנקה, סוריה, 1946 בצפון אפריקה, בתקופה הזאת. ובעצם, למה כל כך הזדעזעו מלחמת העולם השנייה, למה הגרון הזדעזעו כל כך גדול בעולם? כי ראתה מה הלאומיות הקולוניאלית הזאת יכולה להוביל אליו. למה? להשמדה המונית. כן? ובשם זה צריך להתנגד לכל קולוניאליזם. למה זה נורא יפה? כי מה יוצא? שצריך להיות נגד היהודים בגלל מה שעשו היהודים. אנחנו תמיד בצד הרע, אתם מבינים מה קורה פה? כשזה היה, זאת אומרת, כשהיה צריך להקריב מישהו, זה היה את היהודים, והיום עוד פעם צריך להקריב מישהו, ומי זה יוצא במקרה? מישהו הסביר את זה פעם, זה לא יפה, אומר, איך זה, זה פלא. הוא לא אמר, בציניות, הוא היה רציני, הוא אומר, תראה, אתם לימדתם אותנו. כמה הציונות היא תופעה נוראה. תודה, תודה. כן? כל האחים של סבא שלי מודים לך בקרב לב, שהם מושמדו באיזה בור, בשביל אותה תלמד של היהודים, אסור להיות בארץ ישראל. כן, זה מה שיוצא מהפוסט-קולוניאליזם הזה. אבל עזבו רגע את הסתירה הזאת, זו תמונה קוהרנטית של הבנה של הציונות, כי הציונות באמת התחילה בתקופה קולוניאלית, נכון? הציונות, קונגרס הציוני ראשון, 1897, צריך לומר גם, תמיד מתייחסים לציונות כאן כתנועה חילונית, משהו לא נכון, אבל בדרך כלל שרוצים להתייחס לזה בצורה הזאת, אז אומרים גם אתם, הישראלים, אתם אומרים שהציונות היא תנועה חילונית, אתם לא מדברים על 1840 של הרב אלקלעי, אתם מדברים על 1897 של הרצל, שהוא היה קולוניאליסט, אירופאי כזה, וזה יוצא יפה. זה נרטיב אחד. הנרטיב השני אומר, והוא היותר מוכר לרובנו, שעם ישראל חזר לארץ ישראל אחרי תפילות של 2000 שנה בגלות, שחזרנו הביתה, ושבעצם תמיד רצינו להיות פה, ובכל מקום אחר שהיינו היינו אורחים, לא רצינו להיות שם, יהודים התפללו במשך כל הדורות להיגאל ולהגיע לארץ, ובעצם הסיבה שאנחנו נמצאים פה היא שזה כור מחצבתנו, נכון? איך כתוב במגילת העצמאות? בארץ ישראל נולד העם היהודי. לא מדויק, אבל בסדר, כאילו, זה הכוונה היסטורית. לפי התנ"ך זה לא בדיוק, אבל באמת, כאילו, אנחנו חזרנו הביתה, וכל השנים רצינו להיות פה, וכל עם ישראל כסף להיות בארץ ישראל בכל הדורות. לא משנה אם היית בתימן, במרוקו, בפולין, איפה שלא היית, רצית לחזור לארץ ישראל, התפללנו 3 פעמים ביום, כן, על החזרה לארץ, על קיבוץ גלויות, והחזרה לארץ חלק מבחינתנו, אם אתה אדם מאמין, אז היא חלק מתהליך הגאולה, אם אתה אדם פחות מאמין, אז יכול להיות זה עצמו הגאולה. לא משנה, כן, אבל יש איזה קונצנזוס רחב, וזה כמובן אמרתי ששולט פה בארץ, כן, שבעצם הציונות היא ביטוי לכיסופים המתמידים של עם ישראל לחזור לארץ ישראל, ופה הפער, למה הפער עצום? כי בעצם בעולם 90% מאמינים בנרטיב הראשון, שבקולוניאליזם. ובארץ 90% מאמינים בנרטיב השני, חוץ מכמה פרופסורים.
שלוחה של מי
אנחנו היום? שלוחה של ארצות הברית. זה עבר, כי הכוח בעולם עבר, אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם הכוח בעולם התחיל לעבור מאירופה לארצות הברית, ובשנות ה-90, בסיס זה היה ממש אמריקאי, ואנחנו שלוחה אמריקאית פה. נכון, כי האירופאים כבר חוזרים בתשובה. הם כבר פוסט-קולוניאליסטים, ארצות הברית עדיין. יש להם כאלה, האמריקאים תמיד מבינים אחרונים, אז... על כל פנים, אנחנו שלוחה אמריקאית פה. אבל העיקר שאנחנו שלוחה של המערב, זה המילה הגסה. של המערב, הלבן, הם לא ראו את משה. אם לא ראו את משה, היו יודעים שהנרטיב נופל בבת אחת, נכון? כי משה לא מגיע מהמערב. מאיזה מערב הוא מגיע? מהמערב הפרוע. והם... בעוד הוא לא ידעו על קולוניאליזם, כי הוא ידעו גם אצלכם על קולוניאליזם, כשאתם הייתם הילידים, כן, והבריטים שלטו בכם, אולי בזכות זה הגעת לתלפיות, מי יודע, הבריטים חינכו אותך טוב. על כל פנים, אז יצאנו ידי חובה היום.
מה? כן.
אוקיי? אז על כל פנים, שני הנרטיבים האלה, הם באמת יוצרים חיץ אדיר בין התחושה שלנו כישראלים, ששוב, 90% בישראל, לא 100%, 90% בישראל מאמינים בנרטיב השני, לבין התחושה בעולם ש-90% מאמינים בנרטיב הראשון. מבינים את זה? התוכנית של טראמפ היא תוכנית שבהנחת היסוד שלה מונחת באופן חד משמעי הנרטיב הקולוניאליסטי. כי אומר טראמפ, אני אבנה מושבה אמריקאית בארץ ישראל. מושבה אמריקאית? מה... מה עושה פה מושבה אמריקאית? למה שתהיה פה מושבה אמריקאית? למה שלא תהיה פה מושבה מרוקאית? יש, נכון? תלך לנתיבות, היה שם בילולה שם בבסלי. יש, אנחנו גרים במושבה תימנית, נכון? אנחנו גרים במושבה תימנית. פעם הראשונה שירו החות'ים, היו אזעקות בכל הארץ חוץ מפה. אנחנו גרים במושבה תימנית. אנחנו הפולשים, אנחנו הקולוניאלים פה בפסגות אפק. ראש העין החדשה, הבאתם פה אנשים כמו אורי, שכשהקדוש ברוך הוא יצר אותו, נגמר הצבע במדפסת, וגם אני, אנחנו באותו סירה, ובאנו לתוך כל התימניה הזאת, ובעצם, מה האמריקאים, מה לאמריקאים ולעזה? כן? ואפילו לא יודעים להגיד עזה, נכון? מה הם יעשו בו? והתשובה, זה נורא פשוט. מדינת ישראל היא ידוע ארוכה של המערב בארץ ישראל, או יותר נכון, במזרח התיכון, ועכשיו אפשר לבנות פה קולוניה אמריקאית, כלומר יבוא, מכיוון שאתם, תמיד המושבות, הן יותר חלשות מבסיס האם, נכון? מכיוון שהמושבות לא מצליחות לפתור את הבעיות שלהם בעצמן, אז מביאים את הלורדים מאמריקה, שימצאו את הפתרון לבעיה, כן? אז יגיע אנקל סם, עם כל הכסף שלו, ויבנה גורדי שחקים בעזה, וזה יהיה עיר בינלאומית בשביתה אמריקאית. מה צריך להגיד על זה? לא, ממש ממש לא. נגד, נישט. למה? צריך להגיד את טראמפ, זה רעיון נהדר, באמת, אין לו שום סיכוי להתרחש, אבל זה רעיון נהדר, תכף נגיד גם אין לו שום סיכוי להתרחש, אבל אנחנו מאוד נשמח לבנות את עזה. מאוד נשמחים להיות אסד, כן, בעצמנו. כעיר ישראלית, לא אמריקאית. זאת אומרת, נכון שטראמפ אתמול לא שלל שיגור יהודים בעזה, ותכף נגיע לסתירות בדברים שהוא אמר, אבל אנחנו צריכים להגיד, זה העיקר, זה העיקר. עכשיו תגידו לי, זה לא ריאלי, זה לא פרקטי, לא מעניין אותי. זה לא תפקיד שלו. אני לא פוליטיקאי, לא יודע מה יהיה. אני יודע מה צריך להיות. בסדר, מה יהיה? תלכו לשאול מדינאים, פוליטיקאים. מה שצריך להיות זה לא שתהיה פה מושבה אמריקאית, זה הפוך. זה יוכיח את הנרטיב השקרי ששולט בעולם כאמיתי ונכון. שאנחנו סך הכל קולוניה אמריקאית, ואנחנו לא. עכשיו, למה זה גם לא פרקטי? נורא פשוט. יש הרבה סתירות בדברים של טראמפ. הוא אמר שהוא ייקח, יעביר אוכלוסייה של 1.8 מיליון עזתים, ומצד שני, הוא אמר שזה יהיה ברצון. ומצד שלישי, ששאלו אותו על התנחלויות בישראל, הוא אמר, זה נשמע לי מסוכן. לא הבנתי. אם מוציאים 1.8 מיליון עזתים מפה, אז עזה תהיה ריקה, אז למה זה מסוכן? נכון? ודבר נוסף, איך בדיוק נשכנע אותם להגר מרצון את כל 1.8 מיליון האלה? הרי יש כאלה שמוכנים למות, לא ללכת לשום מקום. אלה האויבים שלנו. וכאן צריך לומר, אין רעיון יותר גרוע בעולם מלבקש מהחמאסניקים להגר למדינות אחרות. יש רק דבר אחד שצריך לעשות עם החמאסניקים. בלי בקשות. לעזור להם להגיע לעולם שכולו טוב. זה הדבר היחיד. שום דבר אחר לא יועיל מול אדם שכל מאווייו, רצונו ואורח חייו והשקעתו זה בלהשמיד אותך. הדבר היחיד שאפשר לעשות עם כזה אדם זה להשמיד אותו. זאת אומרת, לא יעזור כלום. הרי מה, מחר כאילו החמאסניקים ירימו ידיים, יגידו טראמפ אמר לנו להגר אז כולם יאגרו, ברור שזה לא יעבוד, נכון? הם ימשיכו להילחם. ולכן, מה צריך לעשות עם אלה שהמשיכו להילחם? להרוג אותם, להרוג אותם. זה הכל, אין, זה לא מתוחכם, אני מתנצל שאין לי משהו מתוחכם להגיד. הרבה פעמים, מה, זה מה שיש לך, אין לך משהו יותר חכם? לא, לפעמים יש דברים שלא צריך להיות חכמים, צריכים להיות פשוטים. כן? את האויבים שלנו, היינו, את אלה שנלחמים בנו, צריך להרוג. כל פתרון אחר הוא בלתי סביר בעליל. לכן, טראמפ ספר לא יעזור פה. את האויבים צריך להרוג. יותר גרוע. אם יהיה טרנספר, אתם יודעים מה יקרה? אם באמת התוכנית הזאת יצאה פה, אתם יודעים מה יקרה?
יהיה
טעים
של חמאס
להרוג? לא, יהיה משהו אחר. הרי מי ילך? אני אגלה לכם סוד, יש כבר, אתם יודעים שכבר 100,000 עזבו את עזה, למרות שמדינת ישראל מקשה עליהם. למרות שהמצרים מקשה עליהם, כבר יש 100,000 עזתים שעזבו. ואם יפתחו להם את השערים, ויפנקו אותם בכסף טוב, במקום יעדים טובים, לדעתי, בקלות יהיה אפשר שיעזבו גם 500,000. אבל מי אלה? איזה 500,000 יעזבו? מי? לא עמך, בדיוק הפוך. לא החמאס, אבל מי כן? מי יכול לעזוב בדרך כלל? העשירים, נכון? ומי אלה? אלה שמה הם רוצים? חיים נורמליים, נכון? זאת אומרת, נשאר רק עם הטרוריסטים. עכשיו, זה לא... אומר אורי, אני כבר יודע... יפה, יפה. אז אני אומר, זה לא רעיון רע. זה לא רעיון רע, ועוד בכלל, אם הם עוזבים מרצון, גם אין פה שום היבט... הפוך, לדעתי, זה הדבר ההומני ביותר שאפשר לעשות במציאות שאנחנו נמצאים בו, כי יש, לדעתי, אני אוחז בעמדה שבעזה יש חפים מפשע. כן, או יש כאלה שאומרים, אין חפים, אני אוחז בעמדה שיש בעזה, לא יודע כמה הם.
יש, החטופים והחטופים.
לא, כן. לא, מוסלמים חפים מפשע. יכול להיות שיש 10, יכול להיות שיש 500,000, אני לא יודע, אני לא מומחה. אבל אין לי ספק שאי שם, יש גם חפים מפשע, יש אנשים שנקלעו לסיטואציה, מה שנקרא. שהם לא היו רוצים להיות שם והם שם. בוא, מה יותר הגון מלהציע להם? ללכת. להציע להם, לא לקפות. לא ללכת, כמו טראמפ, להגיד להם, בואו, אתם רוצים לעזוב? חבוד. כן, נעזור לכם. מגיע לכם לחיות חיים טובים, אתם בני אדם. ומי שרוצה להתרחק מכן הטרור הזה, יוכל לחיות חיים טובים. אנחנו בעד. ואז גם יהיה הרבה יותר קל לטפל באלה שנשארו שם. כי יותר אי אפשר יהיה לטעון שהם נמצאים בבית סוהר ענק, שאנחנו קולעים אותם בתוכו. נוכל להגיד לו, תשמע, אם לא עזבת ונשארת בשדה הקרב, זה מעלה חשד סביר שיש לך סיבה מפוקפקת להיות פה. יכול להיות שהוא יגיד, לא, זה פשוט הבית שלי. אני, אז נגיד לו, אוקיי, בסדר, בוא ניקח אותך, תיכנס אפילו למדינת ישראל, לא יודע, נמצא משהו, ונחזיר אותך משם בבוא היום. בסדר. יכול להיות שהוא יגיד, אני רוצה לחזור הביתה. תן לו לחזור הביתה, למה לא? רק מה? רק מה? אם הוא לא יגיד את זה, יגיד, לא, אני פה כי אני רוצה לראות אתכם, כולם מתים, אז נהרוג אותו. פשוט מאוד. זאת אומרת, זה אויב. זה אויב במלחמה. ואין לנו ברירה אחרת. אני לא אומר את זה בקלות דעת. אני לא קל להרוג בני אדם גם כשהם אנשים רעים מאוד. זה לא קל. אבל אם אין ברירה אחרת מול האויבים שלנו, זה מה שצריך לעשות.
למה האופציה שלנו להחזיר אותו
יסבל? כי בעצם אנחנו אומרים, תשמע, אין לנו ברירה. אתה נמצא בשדה קרב. אנחנו גם הוצאנו את האנשים שלנו. הוצאנו, פינינו. פינינו. תחזור לגור שם, למה לא? עוד פעם, אם הוא לא סס על הקרב, אני נגד טרנספר. אני חושב, גם אחרי מה שטראמפ אמר אתמול, שהערבים שחיים בארץ ורוצים לחיות בה בשלום, צריך לאפשר להם לחיות בה בשלום. זו דעתי, גם ההלכתית, זה לא נפתח את זה פה עכשיו, גם ההלכתית, ככה אומר הרב קוק, ואני מאוד מאמין במה שהוא אומר, וגם דעתי המוסרית, שלהגיד, לגרש אנשים, מבלי לדעת מי הם ומה הם, סתם ככה, בכפייה, זה מעשה לא מוסרי, גם כשהם לא יהודים. כן, לא רק כשהם יהודים, אני עוקב הנקודת, אני לא צבוע כמו השמאל הישראלי, שבחייתם לגרש יהודים זה בסדר, ואת כל השאר לא. אני חושב שלגרש בן אדם, שהוא לא נוקט באלימות, והוא לא מהווה סכנת חיים עבור אף אחד, סתם ככה, מהבית שלו, בכפייה, זה מעשה נבזי.
ומה מה הילדים שלו?
מה? מה הילדים שלו? מה, לא הבנתי. אם אני נגד לגרש אותו, אז כל שקל שאני נגד לגרש את הילדים שלו. אבל אני לא מגן את עתידות. אני לא מגן את עתידות. אני לא יודע, יכול להיות גם... זה לא... לא, לא, לא. אני לא מקבל את זה. אני חוזר עוד פעם על ההגדרה שלי. אני אומר, בן אדם שהוא לא מהווה סכנה עבורנו פה, אני מתנגד לגירוש שלו. ואגב, אני לא חושב שזה שונה ממה שטראמפ אמר. אני חושב שאצל טראמפ יש הרבה סתירות, כן? אני רק אומר...
מה הוא מקלטים מהמטריה?
כן.
למה הם להיות פה? כי חשבנו שהוא נורמטיבי.
כן. לא, עוד פעם, יש הבדל עצום. רגע, בואו נעמוד על הנקודה הזאת. יש הבדל עצום שצריך לדעת לכבד אותו. הפליטים שהגיעו מהמטריה, אם הם פליטים, רובם הגדולים הם פליטים, תומכי המשטר, אבל נגיד, וגם אם הגיעו פליטים, כל מי שהגיע לפה, שהוא לא נולד פה, הוא לא דומה למי שכן נולד פה. בסדר? מי שנולד פה, בסופו של דבר, נרצה או לא נרצה, זה הבית שלו. אגב, זה גם הבית של החמאס. רק מה? הם רוצים להרוג אותנו, אז אנחנו נהרוג אותם קודם. כן? מישהו אמר לי, אבל זה הבית שלהם. כן? לא ישראלי. מישהו אומר, כן. אמר לי, אבל זה הבית שלהם. אמרתי לו, נכון. נכון, אבל זה גם הבית שלי. ואם הם מעמידים אותי בברירה הזאת, של או אני או הם, זה אני. זה אני.
אם זה מתחבר לנבואה, אז הם
פלישתים
מלשון פולשים.
נכון,
הם
פולשים. כן, אבל כאן צריך להבין את הנקודה, שהגם שהם סוג של פולשים מבחינתנו, כי הם רוצים להשמיד אותנו כל הזמן, מי שחי פה בשקט, זה בסדר. כלומר, עם הפלישתים הראשונים, שהם גם היו פולשים, אם קראו להם פלישתים, אברהם אבינו חותם איתם הסכמים ארוכי טווח, וגם יצחק אבינו, כלומר, זה לא מחייב שצריך להעיף אותם בגלל שהם פלישתים. אני חושב שהנקודה המרכזית היא, וכאן אני אנסה לתמצת את זה, אני כבר רואה שהזמן רץ לי מול העיניים, זה שאני בעד הפלסטינים. אני רוצה שיהיה להם טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם טוב. איך אני יודע? כי הקדוש ברוך הוא נתן לי תורה, נתן לי נבואה, ואמר לי, אתה התפקיד שלך בעולם, זה לדאוג שלכל העולם יהיה טוב. אתה ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני ממש רוצה שיהיה להם טוב. אין לי ברירה. חלק החליטו לנסות להרוג אותי. אז אני הורג אותם. להבדיל מיליוני הבדלות. אני רוצה שלילד שלי יהיה טוב. אם הוא לוקח מסמר ומנסה להכניס אותו לטקע, אז ניתן לו מכה על היד. זה יכאב לו. אבל אין לי ברירה. כן? או עוד יותר דוגמה יותר קרובה, אני אוהב כל יהודי ויהודי, אבל אם יהודי נסה להרוג אותי, יעמוד לי עם אקדח טעון, אני אהרוג אותו קודם, לא תהיה לי ברירה. אז כל שכן, שזה בתוך המשפחה, אז כל שכן שמחוץ למשפחה, אם מישהו רוצה להרוג אותי, אני אהרוג אותו קודם. הקם להוריך, השכם להורגו, זה לא איזה כלל תורני עמוק שצריך להיות תלמיד חכם גדול כדי להפנים אותו. כל ילד בגוי, כן, בן ארבע, מבין שאם איזה ילד אחר בא לתת לך סתירה, התרופה הטובה ביותר זה לתת לו את הסתירה לפני זה. כן, זה לא כלל גדול, זה לא מתוחכם, זה פשוט. אבל זה לא סותר את זה שמי שלא רוצה להרוג אותי, אני צריך לדאוג לו. ולכן צריך לדאוג הפלסטינים. לשבעת עממים. זה דבר מיוחד. לא. לשבעת עממים. אין מצווה להשמיד אף עם בעולם, חוץ משבעת עממים והמלאק, וגם להמלאק קוראים שלום. בסדר? אמר, ככה הרמב"ם פוסק הלכה, זה לא מחלוקת, אבל גם המלאק קוראים שלום, והמלאק יכול להתגייר. בכלל, יוצא דופן. על כל פנים, בכיוון שאנחנו רוצים בטובת יושבי עזה, אם טובתם זה להעביר אותם למקום אחר, צריך לעזור להם לעבור למקום אחר. אם טובתם זה שאנחנו נהפוך את עזה לעיר ישראלית, לא אמריקאית, פורחת, שאנחנו נדאג להם שיהיו להם חיים טובים, אז זה מה שנעשה, זה מה שצריך לעשות. לכן בנבואה של זכריה, מיד בתום המלחמה, אחרי שעזה יושבת חרבה, אז קוראים לגויים לשלום. עוזרים להם. מגיע מלך המשיח, כן? אני ורוכב על חמור, וקורא לגויים לשלום. למה לשלום? כי באמת צריך להבין שעצם נוכחותנו פה, והפרחתנו את ארץ ישראל שהיא טבעית לנו, היא טובה לגויים. היא ממש טובה להם. כן? וזה מה שצריך להגיד כל הזמן. צריך להסביר. זאת אומרת, בישראל יש להם חלוקה מאוד ברורה. יש ימין שדואג ליהודים ושונא את הערבים, או לא יודע, שונא, או לא, או כן, שמעתי הרבה שמות, אחרי השביעי באוקטובר לא אכפת לי שכולם ימותו, כן, משהו כזה. יש שמאל שאומר מה פתאום, וצריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם, ואתה, עם היהודים הוא פחות, הלב שלו פחות חם על היהודים עצמם, אבל את הזכויות אדם של הפלסטינים הוא קורא להם שוב ושוב. ואני אומר, שניהם טועים, לא באותה מידה, השמאל טועה יותר במקרה הזה, אבל שניהם טועים. כי באמת צריך, זה נכון, צריך לדאוג, גם אחרי מה שקרה ביום הארור ההוא של שמחת תורה, גם אחרי זה צריך לדאוג בכל העולם. לא בגללם, בגללנו. בגלל שהנבואה שלנו לאחרית הימים אומרת, נכון? כתוב לנו בספר ישעיהו, יש לנו נבואה בפרק ב' שהיא מדברת על הייעוד שלנו, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים. כלומר, זה התכלית, אחרית הימים. נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם נעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי וגוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה הייעוד שלנו. זאת אומרת, הייעוד שלנו זה לדאוג שיהיה טוב לגויים. כן? ויהיה טוב לגויים, כדי שזה יוכל להתקיים, צריך שעם ישראל ישלוט בארץ ישראל, ויפריח אותה. ארץ ישראל זה כולל את עזה. כשם שאסור לוותר על עזה, לחבורה של טרוריסטים שוחרי דם, אסור לוותר על עזה, לחבורה של נדלניסטים שוחרי כסף. זה כזה פשוט. לכן אני אומר, זה נורא מלהיב. זה נורא מלהיב. אני גם אוהב את טראמפ. אני אוהב אותו. אפשר לא... פחות אותו. אבל אני אוהב את כל אנשים שמסביבו. אני אוהב אותם. איך אפשר לא לשמוח שמגיע בן אדם כזה, שכל כך רוצה בטובתנו, ושבדעות המדיניות שלו, מאגף מימין את בן גביר ולא יודע את מי, וסמוטריץ', זה נורא מרשים, זה מיוחד גם, נכון? זה נורא מקורי, אנחנו רגילים תמיד לאותם, לשמוע את אותם תקליטורים שבורים של שתי מדינות ושני ימים, בלה 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 בלה, כולם יודעים שזה לא יהיה, כן? זה כמו קרדו כזה, זה כמו הצהרת אמונה שצריך להגיד, כן? כמו שאומרים היום על כל דבר ששוחררו החטופים, אז אותו דבר, צריך להגיד שתי מדינות ושני ימים, זה כל דיון ככה מתחיל, ואז אפשר להמשיך לדבר כאילו, יש לך כרטיס כניסה לדיון. אז, אז, אז לפחות בא אחד וצועק שהמלך הוא עירום. במקרה זה הוא גם המלך בעצמו. זה נורא יפה. זאת אומרת, הוא אומר, אתם כולכם חרטטנים. זה לא יעבוד, כל מה שאתם אומרים. יופי, אני שמח. לכן אני מזכיר, התחלתי את השיעור בזה, שהדבר הטוב שיש בהצהרת טראמפ, הוא יותר חשוב מכל הדברים הלא טובים שהזכרתי בשיעור הזה גם יחד. גם צריך לסיים בזה. לא לשכוח את זה. הוא עדיין יותר טוב מהכל. אבל, לא, לא, לא ללכת שווי אחרי זה. הוא לא הבוס שלנו. הוא לא הבוס שלנו. בסדר, טראמפ אמר על עצמו שהוא קורש, זה נורא יפה, הוא, אולי הוא יכול להיות קורש, אבל קורש הוא, התפקיד שלו הוא לא לקבוע לנו את המדיניות. בסדר? צריך לזכור גם את זה. קורש התפקיד שלו לעזור לנו ב, לשרוד את העמים שמסביבנו, ולכן אנחנו באמת יכולים להיות רק אסירי תודה על התוכנית היפהפייה הזאת של נשיא ארצות הברית, אבל התגובה האמיתית אליה, זאת שאנחנו אומרים אותה פה בבית המדרש, צריכה להיות, כן, one big no. זאת אומרת, התשובה היא לא. התשובה היא, אנחנו נורא נשמח, זה רעיון יפהפה, לעזור למי שבעזה ורוצה לנהל חיים נורמליים, לעזור לעזוב, אנחנו נהיה הראשונים שנעזור לעזוב, ואנחנו לא נשמח לעשות טרנספר לאויבים שלנו, אנחנו נשמח אך ורק, או שהם יניחו את נשקם, או שנהרוג אותם, זה האפשרויות היחידות הלגיטימיות, ואנחנו נדאג שיהיה פה גן עדן, לא אתה. ברוכים תהיו.